רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 179 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
דבר ראשון, אני טיפה צרוד, אז סליחה. והיום אנחנו נדבר על חמישה דברים שכדאי לקחת בחשבון, אם לקראת 2022, סוג של חמישה תמרורי אזהרה. טוב, נתחיל.
בבקשה.
טוב, אז ככה. דבר ראשון, ואנחנו פה, אתה יודע, אנחנו כל השנה דיברנו על אינפלציה ועל ריבית ועל דולר, ועל שוקי המניות והאג"ח והכל, אבל מעל הכל עומד עדיין ענן, ענק, ואנחנו עדיין לא יודעים, הוא לא קשור למחזוריות הכלכלית, אנחנו לא יודעים איך לטפל בו, וזה ענן הקורונה. והוא ענן שיכול לשבש את כל התוכניות, האמת היא גם לטובה, לא רק לרעה. זאת אומרת, כל התוכניות יכולות להשתנות. והוא עדיין פה איתנו, והוא הדבר המרכזי.
בסוף זה הסיפור הגדול, אין ספק. ואתה צודק, אי הוודאות היא הבעיה הקשה עם הקורונה, כשהיום אנחנו, אני חושב, באיזושהי נקודה שכביכול אנשים נהיים יותר אופטימיים, כי אנחנו רואים שהווריאנט של האומיקרון אומנם מאוד מאוד מדבק, אבל הרבה פחות קשה מבחינת המחלה, וכבר מתחילים לשמוע יותר ויותר קולות גם אצל מקבלי ההחלטות ברחבי העולם, שאולי ניוולנו קצת יותר מדי, ואפשר לשחרר את הרסן, ואני מניח שאם לא תהיה הפתעה, אז שבוע, שבועיים מהיום, כבר נתחיל לראות גם ירידה, כך אומרים, הגל הזה הוא קצר, אבל בעיקר שחרור של המשק, של הכלכלה, של המגבלות השונות, כי מבינים שאוקיי, גם אם יש הרבה נדבקים והרבה מועמתים, זה לא סיבה, זו לא סיבה לסגור או להגדיל מגבלות בבתי הספר או בכל מקום אחר, וזה אלו חדשות טובות מבחינת הכלכלה, אבל...
וזה אבל גדול.
זה אבל גדול, שעוד פעם אנחנו לא וירולוגים, אנחנו לא מבינים בזה, העניין הוא שגם כנראה הוירולוגים מבינים יותר מאיתנו, אבל גם אצלם היא הוודאות היא גבוהה, והשאלה היא מה יקרה אם אנחנו נגיע למצב הפוך ממה שראינו בעצם בגל הזה. בגל הזה ראינו מקבלי החלטות, רואים את החדשות שמגיעות מדרום אפריקה, מאוד נבהלים, כי הם זוכרים את שלושת הגלים הקודמים, סוגרים ליתר ביטחון, ועושים איזשהו אוברשוטינג מבחינת אמצעי הזהירות שהם לוקחים, כדי לא לקחת סיכון ולהגיע למצב שיש לנו הרבה נדבקים, ומחלה קשה, ועומס על בתי החולים. מה יקרה אם בעקבות האומיקרון, התפיסה טיפה תשתנה, ויגידו, אוקיי, בגל הבא, בווריאנט הבא, לא נמהר כל כך להטיל מגבלות, אפשר לחכות חודש, חודשיים, חודש בדרך כלל זה הזמן, ולראות עד כמה הווריאנט הזה הוא מסוכן, ואז לקבל את ההחלטה. ומה יקרה אם במקרה, אז באמת יהיה לנו איזשהו וריאנט שהוא יותר קטלני, יותר מסוכן ממה שראינו גם בגלים הקודמים. עוד פעם, יש דעות, אני קראתי איזושהי הערכה שעצם זה שהאומיקרון הוא חלש יותר, זו בעצם האבולוציה הטבעית של וירוס, שרוצה להתקיים, ולכן הוא מחליש את עצמו כדי שלא יפעלו נגדו בני האדם. אז יכול להיות שזה נכון, יכול להיות גם שלא, אני מניח שעל תצפית אחת אי אפשר להסיק אף המסקנה, וזה משהו שיכול להדאיג אותנו לכיוון 2022, בכלל אי הוודאות, ובפרט מה יקרה אם מקבלי החלטות יורידו קצת את המגננות, שלא בצדק.
אז הסעיף השני שלנו הוא כן קשור למחזור הכלכלי, והוא כן קשור למה שדיברנו פה הרבה, לאינפלציה, וזה שוק האג"ח. תשמע, דבר ראשון, שוק האג"ח העולמי, האג"ח הממשלתי, הוא בדרך לביצועים החלשים ביותר מ-1999, עם ירידה ממוצעת של 4.8%.
עולמי.
נזכיר רק, מחיר האג"ח יורד כאשר הריבית עולה, והריבית זה ציפייה לאינפלציה. בגלל זה מחירי האג"ח יורדים. אתה יודע מה? יותר מזה, תסתכל. השווקים אשר האגרות החוב הממשלתיות שלהם עלו, הם דווקא השווקים המתעוררים. דרום אפריקה, סין, אינדונזיה, אודו, קרואטיה, יפן, שזה לא בדיוק שוק מתעורר, אבל עדיין.
ישן עמוק, שוק יפני.
כן. מצד שני, השווקים שהאגרות החוב הממשלתיות שלהם ירדו הכי הרבה, עם 16% צ'ילה, פרו, הונגריה, פולין, צ'כיה. בכל מקרה, שוק האג"ח הפך להיות השנה נורא תנודתי, והוא כנראה המשיך להיות תנודתי, בהתאם עוד פעם לציפיות אינפלציה. זה משהו שאנחנו נעקוב אחריו.
זה הסיפור, בשווקים זה הסיפור הגדול, האינפלציה. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, לפני שבועיים, על השינוי בתפיסה של הפד, כשמי ציפיות לאומנם אינפלציה, אבל כזו שתחלוף תוך שנה, שנתיים, כי היא מגיעה בכיוון, בעיקר מכיוון ההיצע, התפיסה היום, הפחד הגדול של הפד היום, הוא שהאינפלציה מתחילה להגיע גם מצד הביקוש, כלומר, מכיוון בעצם העובדים. אם אנחנו במקום שבאמת אין עובדים, וגם לא, העובדים לא ירצו מאוד לחזור לשוק העבודה, עוד פעם, לא בטוח שזה יקרה, אבל במידה בזה ימשיך תקופה ארוכה, אז המעסיקים נאלצים לעלות שכר כדי למשוך עובדים אליהם. אם המעסיקים מעלים שכר, ההוצאות שלהם גדלות, אז הם מעלים את המחירים כדי לשמור על הרווח. עלת המחירים בעצם מקשה על הצרכן, כי סל הצריכה שהוא רגיל לקנות מתייקר, אז הוא הולך לבוס שלו ואומר לו, תקשיב, אני רוצה עלת שכר, אני לא מצליח לקנות את אותם מוצרים שקניתי קודם לכן, והוא יודע שהוא יכול לקבל עלת שכר כי אין עובדים בחוץ, ואז אנחנו נכנסים לאיזושהי ספירלה של עלת שכר, עלת מחירים, עלת שכר, עלת מחירים, וזו אינפלציה שמגיעה מצד הביקוש, וזה הפחד הגדול של בנק מרכזי. ואם אכן זו התמונה, והיא תלך ותתחזק, אז אנחנו עלולים לראות תופעה של לא רק העלאת ריבית, אלא העלאת ריבית חדה, מהירה, מפתיעה, ולא רק בארצות הברית. ראינו את בריטניה כבר מעלה ריבית, אם זה יגיע גם לאירופה, חלק מהמדינות שם גם עם אינפלציה גבוהה.
ואיך זה ישפיע על המדינות האחרות?
זו, מבחינת השווקים, זה כנראה התרחיש הבעייתי ביותר, כי אין ספק שעדיין חלק גדול מהשווקים, גם היום כשמניחים על העלאת ריבית בארצות הברית, חלק גדול מהשווקים מתמחר שהריבית תעלה, אבל תישאר באזור נמוך של 1-1.5% קדימה, ובשאר העולם בכלל לא מדברים על העלאת ריבית. אז השוק עדיין מניח שאנחנו בעולם הזה של, שאין הפתעות מבחינת האינפלציה ומבחינת הריבית. שינוי כזה זה שינוי שיכול לעשות מאוד לא טוב לשווקים הפיננסיים בכלל, אם זה במניות, אם זה באגרות חוב קונצרני, ובטח באגרות חוב ממשלתיות, ולכן אני חושב שאם שנה שעברה אמרנו, הדבר העיקרי שצריך לעקוב אחריו ב-2021, האינפלציה, אני חושב שאמרנו את זה, אני מקווה שאמרנו את זה,
כן.
בסיכומי שנה שעברה, צריך לחזור לתוכנית ההיא, לראות באמת כמה צדקנו וכמה טעינו, בתקווה שצדקנו 49% מהפעמים.
לא, לא, כן, לא ניחשנו אינפלציה של 7% בארצות הברית.
לא, לא ניחשנו 7%, אבל אנחנו צריכים שדיברנו, שאמרנו שזה יהיה הסיפור שצריך לעקוב אחריו, לראות לאן, כמה היא עולה. כשאני מסתכל ל-22, השאלה היא לא כמה אינפלציה עולה, אלא מאיפה היא מגיעה. כי אם היא עולה, גם אם היא תעלה ל-8%, אבל זה יגיע בגלל שסגרו עוד פעם את הנמל בסין, ומחירי השינוע עולים, הפד יעלה ריבית, אבל הוא לא ייבהל. כי הוא יניח שמתישהו יפתחו מחדש את הנמל, ומתישהו האינפלציה תחזור לרדת. אם זה יגיע מכיוון של דרישות להעלות שכר, ושוק העבודה ימשיך להיות הדוק, וזה ייצר את הספירלה הזאת, אז הפד עלול באמת להיבהל, ולהעלות הריבית בחדות. לא 0.25%, ואחרי רבעון עוד 0.25%, אלא פתאום העלות חדות כדי לחנוק את האינפלציה, אבל כמובן שזה גם חונק את המשק, חונק את הכלכלה ואת השווקים, וזה תרחיש שבהחלט צריך להדיג אותנו, ולכן זה האינדיקטור המרכזי שהייתי עוקב אחריו בשנה הבאה.
בוא אני אשאל אותך רק שאלה אחת. לפני שנה אנחנו ראינו את איגרות החוב של ארצות הברית ל-10 שנים, הבנצ'מרק, 0.93%, תשואה, היום 1.49%, עוד שנה.
אז זו בדיוק השאלה, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, כי זה שהתשואות עלו משנה שעברה לשנה, זה בסדר, זה גם סביר, עוד פעם האינפלציה עלתה, בית גם עברנו עוד שנה בהתאוששות ממשבר הקורונה, אז המצב הכלכלי היום הוא לא המצב הכלכלי שהיה לפני שנה, הוא הלך והשתפר, ולכן זה בסדר שהריבית היא קצת יותר גבוהה. אבל 1.4 ריבית ל-10 שנים, זו עדיין רמה שבעצם אומרת, אוקיי, הפד יעלה את הריבית, הוא יגיע אפילו לאחוז ורבע, נאמר, בשנה וחצי הקרובות, אבל בגדול זה יישאר שם. לכן השוק מתמחר, ריבית של 1.4 לטווח כן. הארוך, זה לא יעלה חזרה לרמות של 3%, 4%, ריבית שפעם הייתה נשמעת נורמלית. הפתעה אינפלציונית מהכיוון של צד הביקוש, עלולה להביא אותנו לריביות פתאום של 3%, וזה הופך את כל הסיפור בשוק ההון, לסיפור אחר ממה שהיום המשקיעים נערכים אליו.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת בסעיף הבא על סין. ובסין יש משבר חוב, היה משבר חוב, ומה קורה עם האברגרנדה?
כן, תשמע, הסיפור הסיני הוא הסיפור הכי מעניין שעובר מתחת לרדאר של כולם, אפשר לומר, כי יש בסין בועת אשראי כבר הרבה שנים. בועת אשראי שבכל מדינה אחרת הייתה כבר מזמן מתפוצצת, וכשבועת אשראי מתפוצצת, בטח בסדרי הגודל האלו, היא בדרך כלל הופכת להיות משבר פיננסי, ומשבר פיננסי בדרך כלל הופך להיות מיתון עמוק וכבד וקשה. אפשר מספיק להסתכל על 2008 בארצות הברית ואירופה, כדי להבין מה המשמעות של פיצוץ בועת נדלן. ושלא יהיה ספק, יש בסין בועת נדלן, שהיא בעצם בועת אשראי, כי הנדלן הזה נבנה על אשראי, רק שתבין עד כמה המספרים הם גדולים. גולדמן זאקס, אם אני לא טועה, הוציאו איזשהו מסמך, שבעצם הם באים ומדדו ובחנו את שוק הנדלן הסיני, ובעצם באים ואומרים, זה האסט קלאס, זה בעצם הנכס, סוג הנכס הכי גדול בעולם, אם אני לא טועה, 9 טריליון דולר, השווי היום של שוק הנדלן הסיני. זה הנכס הכי גדול שיש בעצם בעולם.
גם פרטי, גם מסחרי, גם...
אני חושב שהם מסתכלו רק על המגורים.
אוקיי.
ויש לנו חברות ענק, אברגרנד היא המפורסמת שבהן, שבעצם הגיע למצב של סוג של חדלות פיראון, ועוד פעם, כל מדינה אחרת, זה היה מיד גורר משבר אשראי, משבר אשראי זאת אומרת, בנקים ומשקיעים לא מוכנים לתת אשראי לאף אחד, כי מפחדים שהאשראי לא יחזור אליהם, כי החברות הגדולות מגיעות לחדלות פיראון, ואם אין אשראי במשק, אז כלכלה לא יכולה לעבוד, ואז אתה נכנס למיתון עמוק. ההבדל הגדול הוא שסין, בהיותה דיקטטורה ולא דמוקרטיה, הלכה לניסוי שנמשך כבר כמה שנים, של הוצאת אוויר מבועה לאט ובעדינות, על ידי זה שהיא משתמשת בכלים שיש לה, שאין למדינות דמוקרטיות, כמו לבוא לחברה שיש לה בעיית חוב, היא לא מאוד גדולה, איזושהי חברה קטנה בינונית, שיש לה בעיית חוב, היא עומדת לפשוט רגל, ולא רוצים שזה ירעיד את השווקים, אז אומרים לחברה הזאת, מהיום אתם מוכרים את כל המניות שלכם לחברה אחרת, קצת יותר גדולה, שתבלה בעצם את החברה הקטנה, ואם בא לחברה הבאה ואומר, לא בא לי כל כך למכור את המניות, אז אומרים לו, אין בעיה. בוא, יש פה איזה מחנה כזה לחינוך מחדש, אתה מוזמן לי לשהות שם שבועיים, שתחזור נדבר עוד פעם. זה היתרון של סין בניהול כלכלה, כמובן החיסרון של סין עבור הסינים.
כן.
היום אנחנו מתחילים לראות שהניסוי הזה, יש בו סדקים מסוימים, שאפשר לחלק את שוק האשראי של חברות הנדלן הגדולות לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא הלוואות שהן לקחו, מה שנקרא הלוואות לא סחירות. זאת אומרת, זה לא אג"ח שהנפיקו בשוק ולבו כסף מיוסף של משקיעים, אלא הלוואות שלקחו מגוף מסוים. בהלוואות האלה כבר יש כמה וכמה דיפולטים. זאת אומרת, מצבים שחברות לא החזירו, לא שילמו את הקופון בזמן, או את הריביות שהן צריכות לשלם בזמן, אבל זה פחות מטריד, כי זה בעיה של המשקיע הספציפי שנתן את ההלוואה, בדרך כלל אגב זה משקיעים של הון פרטי סיני, שנתנו הלוואות לחברות נדלן, ומי שנתן הלוואה ולא מקבל את הכסף חזרה כרגע, בעיה שלו זה לא משהו שמריד את השווקים. השלב השני זה הלוואות שהן כן סחירות, כלומר אג"חים, אבל שמאג"חים פנימיים בסין, שם ראינו את אברגרנד כבר בסוג של דיפולט, יש עוד חברה ענקית שגם כן, כבר אפשר להגיד שנכנסה לדיפולט, וזו בעיה בתוך סין. הסינים בינתיים פותרים אותה בשתי דרכים. אחד, הם הורידו את הריבית, הורידו את יחס הרזרבה, זאת אומרת, מאפשרים לבנקים להזרים יותר אשראי למשק, כדי למנוע את הזעזועים, ושתיים, הם בעצם מאפשרים לבנקים, שהסינים אומרים, אנחנו מאפשרים לכם, הכוונה היא כמובן, כדאי לכם לעשות את זה, מאפשרים לבנקים לתת אשראי חדש לחברות הנדלן, תמורת החזקה של מניות או כל מיני, או חוב אחר. במילים אחרות, הם אומרים לבנקים, אתם תבלעו את הבעיות אצלכם. עכשיו, הבנקים בסין בסוף הם בבעלות ממשלתית, אז זה כאילו הממשלה סוג של מעלימה את הבעיות ושומרת אותן אצלה, מתוך תקווה שזה לא יתפוצץ. אם זה יתפוצץ, אז יש בעיה. הסוג השלישי של האשראי זה אשראי חיצוני, זאת אומרת, אג"חים שנמכרו לבנקים ומשקיעים זרים, לא סינים, שם עדיין אין לנו איזשהו דיפולט אמיתי.
ושם הנקודה, שם הבעיה.
אז יש שתי בעיות אפשריות. בעיה אחת שבאמת הבנקים בסין פתאום יקלו לקשיים, ויהיה לנו משבר אשראי בתוך סין, זו בעיה כביכול רק עבור סין, אבל מיתון עמוק בסין זו בעיה כלל עולמית, ואני חושב שכולנו מבינים את זה. בסוף זו כלכלה שמניעה חלק גדול מהכלכלה העולמית, ועם השלכות גיאופוליטיות ועוד המון דברים, אז זה משבר אחד שעלול להיווצר, ובעיה שנייה שאנחנו נראה באמת דיפולטים על החוב החיצוני, שאומנם הוא לא גדול, רוב החוב הוא בתוך סין, זאת אומרת, אין פה איזושהי בעיה שיכולה להפיל בנקים גדולים בארצות הברית, זה לא הסיפור, אבל זה כן שם את סין במקום שהיא לא תוכל כנראה, לתקופה מסוימת לקחת חברות סיניות או הממשלה הסינית יתקשו לקחת אשראי חיצוני, זאת אומרת להסתמך על משקיעים זרים, ואז עוד פעם, זה עלול לייצר איזושהי היעתה משמעותית בכלכלה הסינית, שתצטרך להסתמך רק על ביקוש פנימי לאשראי, ולא בטוח שהביקוש הזה יהיה, אם כולם יראו שחברות הנדלן הגדולות נמצאות בסוג של פשיטת רגל.
כן, טוב, בוא נדבר בסעיף הבא על טכנולוגיה. תראה, עד עכשיו, מדד נסדק, כן, יש עוד איזה יום מסחר אחד, יומיים לסוף השנה, עם תשואה של 23% מתחילת השנה, ו-S&P 29%. דרך אגב, פעמים האחרונות ש-S&P עשה ביצועים טובים יותר מהנסדק, היה ב-2016 וב-2011. מה העניין? מתוך מניות הנסדק, זה לא שכל הטכנולוגיה עשתה את הביצועים היפים האלה, אנחנו מדברים על 5 מניות.
כן,
ביג פייב, אפל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, אלפאבט וטסלה.
כן.
זהו, וזו בעיה.
יותר מזה שזהו, זו בעיה, אם מסתכלים לתוך הנאסדאק, אנחנו יכולים לראות המון חברות שב-2020 עלו בקצבים לא הגיוניים, וב-2021 יש לא מעט חברות שירדו 30 ו-40 ו-50%.
זום, יש למשל.
יש המון חברות כאלו. כן. זאת אומרת שבסופו של דבר, השקעת בנסדק כמדד, הרווחת יפה, בזכות 5 החברות, אבל אם אמרת, אני בונה תיק של מניות טכנולוגיה, ולא לקחת את כל 5 הגדולות, אז המצב שלך הרבה פחות טוב.
אוקיי, אז למה זה בעיה?
זה בעיה במובן שאם שנה הבאה, המשקל של אותן 5 חברות בתוך המדד, ככל שאין עולות ושאר המניות לא, גם המשקל שלהן הולך וגדל למעשה. זאת אומרת, אם בשנה הבאה יקרה משהו, ואנחנו נראה למשל ההאטה, אם זה בגלל קורונה, אם בגלל העלאת ריבית מהירה יותר, ואנחנו נראה במניות הספציפיות האלו מימושים, זה ישפיע בדיוק הפוך ממה שראינו ב-2021, זה ישפיע על כל המדד כלפי מטה, ואז מי שנחשף ברמת המדד, בבעיה, למרות שעוד פעם, רוב החברות שם יכולות להיות במצב סביר, ועדיין אתה תראה הפסדים ברמת המדד, בכלל ששוק, ובסוף חלק גדול מהשוק הוא שוק פסיבי, פסיבי, כלומר, אנשים שמשקיעים ב-ETF'ים, קרנות מחכות, קרנות סל, קונים את המדד, לא מתחילים לבחור חברות ספציפיות, וזה חלק גדול מהשוק היום, וכשהשוק הזה תלוי, הוא לא באמת פסיבי, הוא בעצם השקעה ב-5 חברות, אז זה מייצר, זה בעצם חוטא למטרה, כי כל המטרה בלקנות מדד זה לפזר את ההשקעות שלך על פני הרבה חברות, שאם אחת לא תהיה טובה, לא תהיה בבעיה, אז יש לנו כזה איזשהו מצב הפוך ממה שהוא אמור להיות, וזה יכול לייצר בעיה בשנה הבאה.
כן, יש אפל כמעט שווה 3 טריליון דולר.
זה הגיע לטריליון, כולם
כן.
היו בשוק.
לא יכול להיות שיש חברה שווה טריליון, כן, זה מה שאמרו. ובוא נדבר קצת על ישראל, הסעיף האחרון על ישראל. ושמסתכלים על ישראל, אין מה לעשות, הייטק. וזה מה שהניע את הכלכלה הישראלית ב-2021, מה שהחזיק אותה במצב יציב מאוד, זה והדולר, אפשר להגיד, ומה יקרה אם לא ב-22?
אז אני, יפה, צריך לקשר את זה אפילו למה שדיברנו קודם, על חברות ההייטק והנסדק. תראה, בסוף, בואו נצא גם מנקודת הנחה שהביקוש לטכנולוגיה העולמי יישאר גבוה. זאת אומרת, בוא נניח גם, בטח אם הקורונה עדיין איתנו, יש ביקוש לטכנולוגיה, יש ביקוש למוצרים טכנולוגיים ולסייבר ולהרבה דברים, וזה טוב לכלכלה הישראלית וזה טוב לחברות הייטק. אבל בדיוק, כמו שדיברנו על השוק, אני חושב שאין ספק שראינו עלייה מהירה מאוד בשווי של החברות ב-2020 ו-2021, חברות בישראל, מעצמת יוניקורנים,
שוב, חברות לא נסחרות, לאו דווקא חברות.
לאו דווקא נסחרות, אבל בסוף הערך של חברה, גם אם היא לא נסחרת, עולה מאוד מהר כשהחברות הנסחרות עולות מהר. זה נכון שזה לא אחד לאחד, וזה לא משוערך כל יום, אבל השיערוך בסוף גם מושפע ממה שקורה בשוק השכיר. מושפע מאוד אפילו. ואם אנחנו נראה ירידות בענף הטכנולוגיה בשוק השכיר, זה יתורגם בסופו של דבר, גם אם לא מיידית, זה יתורגם גם לירידה בשיערוך של חברות הייטק ישראליות לא שכירות, ואז השאלה, מה זה עושה למשק? אוקיי, למי שמחזיק את המניות, ברור, בעיה, אי אפשר לקרוא לזה בעיה משקית. אבל אם השיערוכים הם גבוהים מדי, הכוונה היא מנופחים, נקרא לזה בשפה עדינה, אז ירידה חדה בעצם משנה את השווי של החברה, משנה את התפיסה של החברה לגבי כמה היא מוכנה להוציא, אם זה על שכר, למרות שברמה של השכר אין עובדים, אז קשה לראות שם איזושהי ירידה, אבל על משרדים, אתה יודע, ימי כיף במאוריציוס לכל החברה והדברים האלו, אז זה לא קורה כשפתאום המניה של החברה יורדת ב-30%. אז פתאום חושבים פעמיים על כל ההוצאות הגרנדיוזיות האלו, ולכן יכול להיות לזה השפעה ברמת אפקט העושר על המשק. כשאתה מרוויח, גם אם נרווחת על הנייר כסף, המניות שאתה מחזיק עלו, אתה מרגיש יותר עשיר, אתה מוכן להוציא יותר כסף, כי אתה אומר, יש לי נכס ששווה ככה וככה. ופתאום הנכס הזה שווה הרבה פחות, גם הרצון להוציא כסף יורד, ואז אנחנו יכולים לראות השפעה דווקא לא, אני שם בצד את ההשפעה המיידית על בעלי המניות של החברות, אלא על השפעה רוחבית, על מה שהם מוציאים כסף, על מה שהחברות ההייטק הישראליות מוציאות כסף, שזה בסוף מחלחל לא מעט מקומות במשק עצמו.
כן, ומילה לגבי הדולר, תשמע, לפני שנה הדולר היה ב-3.20, היום הוא ב-3.10.
תשמע, אני בטענה שאי אפשר לחזות שער חליפין, אני חושב שזה טענה שכבר הופכת להיות יותר ויותר קונצנזוס, בשנים הייתה לי בדיחה, תמיד שהיו שואלים אותי לקוחות, כנסים, תמיד יש את השאלה הזאת, מה יהיה שער הדולר ב-31 בדצמבר בשעה 4? אז תמיד הייתה לי תשובה מתחכמת, כי אני בן אדם מתחכם, תמיד אמרתי, בין 3-5, ברור. עכשיו זה כבר לא כזה ברור.
לא.
הגענו למצב שצריך להגיד בין 2.5-4.5, זה השתנה. חזרנו, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, בלונג טרמי, בביקוש הטכנולוגיה הולך וגדל, והוא כנראה ילך ויגדל, העולם הופך להיות יותר ויותר טכנולוגי, והקורונה האיצה את התהליך הזה, אז הייצוא הישראלי ממשיך להיות חזק. אז נכון שההשפעה שיכולה להיות בצד של שיערוכים כלפי מטה, ופחות השקעות שנכנסות, זה יכול, במחזור אתה יכול לראות פתאום את הדולר קצת נחלש, כי יקנו פחות חברות ישראליות וישקיעו פחות כסף בחברות הישראליות, אבל בלונג טרם, העולם של הטכנולוגיה ימשיך להתפתח, ימשיך לעשות טוב לייצוא הישראלי, ולכן בטווח הארוך, השקל ימשיך להיות כנראה, להתחזק ולהיות אחד המטבעות החזקים בעולם, ואני, קשה לראות משהו שישנה את זה, את המגמה. עוד פעם, לאורך המגמה, יכולים עוד שבועיים להיות ב-3-4, כי קרה משהו.
כן.
אבל המגמה היא מגמה שלפחות לשנה, שנתיים הקרובות, נראה שאין סיבה שהיא לא תמשיך.
אז בכל זאת יש יותר סיכוי שהוא יהיה ב-3 מאשר ב-4.
כנראה.
אוקיי, ולחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אני אתחיל, שאלו בארצות הברית 10,000 איש, האם קנית קריפטו בשנה האחרונה? הממוצע של כל מבוגרים, כן? מגיל 18 ומעלה. הממוצע של כל המבוגרים, 16% בלבד, אמרו כן. עכשיו, שים לב ל...
זה המון, שי.
16%?
זה הרבה יותר ממה שחשבתי.
באמת?
כן, כי לקנות קריפטו, זה אומר לפתוח ענק דיגיטלי וכן הלאה.
לא, יותר קל בארצות הברית, כן, אבל זה יותר קל בארצות הברית.
עדיין חשבתי נתפס כמשהו מאוד אזוטרי כזה, אבל זה רק מראה כמה קריפטו, 2021 הייתה שנה שהקריפטו חדר למיינסטרים.
יכול להיות שב-2019 המספרים האלה היו 2%, או משהו כזה.
אני מניח, כן.
אבל שים לב לפילוג. הכי הרבה זה גברים, בגילאים 18 עד 29, 43%. אחרי זה גברים 30 עד 49, 30% אמרו שקנו. נשים בגילאי 18 עד 29, 19% רכשו קריפטו. נשים ב-30 עד 49, 13%. ונרד למטה, הכי קצת, נשים בגיל 50 פלוס, רק 4% אמרו שכן, גברים ב-50 פלוס זה 7%.
תראה, אומרים שנשים יותר חכמות מגברים, וככל שאתה מתבגר אתה יותר חכם.
כן.
אתה יודע מה זה אומר על הקריפטו.
אז זה מה שזה אומר.
כן, כנראה. אני ראיתי של סיפור, אתה יודע, אני חושב שכבר כמה פעמים הבאתי סיפורים מעולם ה-AI והפחד מתרחיש הטרמינטור, שהמחשבים הולכים להשתלט עלינו, אז השבוע היה סיפור שלוקח אותנו עוד שלב קדימה, כשילדה בת 10 בארצות הברית, השתעממה בבית, אז היא שאלה את האלקסה, אלקסה זה, איך לקרוא לזה?
הרמקול החכם של אמזון.
כן, העוזרת הדיגיטלית של אמזון, שאתה יכול לשאול את השאלות ויונה תשובות, ובארצות הברית זה גם עובד הרבה יותר טוב, כי זה באנגלית ולא בעברית, אז היא השתעממה, והיא שאלה, היא ביקשה מאלקסה, שתיתן לה איזשהו צ'אלנג', give me a challenge, מה כדאי לי לעשות עכשיו. אז אלקסה בעצם בא ואמר לה, מה שתעשי זה תכניסי לחשמל מטען של טלפון, אבל רק עד חצי הדרך, ואז תנסי עם פני לגעת בשני הברזלים האלו, שבעצם מעבירים את החשמל, תדחפי מטבע של פני בין שניהם, תראים את יכולה לגעת. מה שכמובן היה... לכל הפחות מחשמל את הילדה, ולכל היותר משאיר את ההורים ב... טוב, לא רוצה להגיד אפילו. האם אלקסה ניסתה לרצוח ילדה בארצות הברית, או שזה באמת... תראה, ראיתי את התגובה של אמזון, הורים שטעות שלא תחזור, אנחנו נתקן את הפרוטוקול של המערכת. אבל איזה מין טעות זו, שבא מחשב ואומר כנראה, בסוף ה-AI כיוון למקום כזה, למה? אני לא יודע, משהו שם באלגוריתם כנראה. אני מציע...
שיהיה לנו בהצלחה עם
ה-AI. בדיוק.
תודה רבה, נשתמע שוב בשבוע.